ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. אומר רש"י, ייכנסו דבריי באוזניך. צריך להבין את העניין, מה זה ייכנסו דבריי וזה. באופן פשוט, אם היית קורא את הפסוק, היית אומר, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, דהיינו, כמו שהוא אומר למישהו, תן לי את האוזן שלך, אני רוצה לדבר איתך לתוך האוזן.
בבקשה.
כמו שאומרים בלחש, אתה רק תשמע, משהו כזה. אבל זה לא הפירוש, זה מה שלא רש"י אומר. מה רש"י אומר? רש"י אומר, ייכנסו דבריי באוזניך. לא שאתה תביא את האוזן שלך אליי, זה גם הוא מלך, הוא משנה למלך. אני יודע. הוא אומר, היי, בואי אני אדבר לך משהו באוזן. זה לא מתאים. אלא הכוונה ברש"י שהוא אומר, עדיין לפעמים שומע הדבר, אבל זה לא נכנס לו לראש, כמו שהוא אומר. הוא אומר לו, אני רוצה לך דברים, שהדברים האלה ייכנסו באוזניך. דהיינו, תכניס את זה ללב, תכניס את זה למוח. זה לא דברים פשוטים, זה מה שהוא רוצה לומר. ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, כך אומר רש"י, ייכנסו דבריי באוזניך. ואל יחר אפך, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשור. כי לא כתוב, אבל זה שאומר אל יחר אפך, אומר, יהודה לוקח בחשבון מה הוא הולך להגיד. הוא הולך להגיד דברים מרגיזים. אז הוא אומר, תשמע, כמו שיפים בן אדם לחברו, תראה, אני הולך להגיד לך דבר מרגיז, אל תתרגז. אל תתרגז. אני לא באתי להרגיז אותך, זה לא המטרה שלי. זה דברים קשים, נכון? אבל אל תתרגז בגללם. יש בזה דברים בגו. זה מה שרש"י אומר. אל יחר אפך, אתה למד מי שדיבר אליו קשור. כי חמוך כפרו, יש כאן כמה פירושים, מה זה כי כמוך כפרו. חשוב אתה בעיניי כמלך. זאת אומרת, הוא מכבד אותו, הוא אומר לו, אתה כמו פרו, אתה כמו מלך, אני מכבד אותך. זה פשוטו, אומר רש"י, אבל מדרשו, סופך ללקוט עליו בצרת, כמו שלקה פרו. מתי פרו לקה, אתם זוכרים? אצל שרה, כשאברהם ירד למצרים, אז פרו לקה, אז אתה תיזהר, אתה יכול ללקוט כמו פרו על ידי זקנתי. שרה, לילה אחד שיקבר, זה מדרשו. עוד מדרש הוא אומר, דבר אחר, מה פרו גוזר ואינו מקיים? מבטיח ואינו עושה, למה? כי הוא רשע. רשע זה אדם שגוזר ולא מקיים, מבטיח ולא מקיים, לא עומד בין דיבורו. אז זה האופי של פרו. מה פרו, אז הוא רוצה להגיד, אתה כמו פרו, אתה רשע, אתה אומר דברים ולא מקיים אותם. אף אתה כן, כי זוהי שימת עין שאמרת לשום עיניך עליו, כן, כן, נשים עליו עין, על בנימין, מה זה? אתה לא אומר בזה, דבר אחר, כי כמוך כפרו, אם תקניתני, אהרוג אותך ואת אדוניך. מכאן רואים את מידת הגבורה של יהודה. יהודה הוא סמל הגבורה. באמת, שימו לב, בירושלים, סמל העירייה בירושלים, מהו? איך אתה יודע? ראית? כל מקום יש כאן אריה. למה אריה? ייבור כאריה, מידת הגבורה. ירושלים זה יהודה, כן. מלכות זה יהודה, זה גבורה. אז הוא, כי הוא אומר, תשמע, לכל הכבוד לך יוסף, אבל אני יכול להרוג אותך, ויכול להרוג גם את המלך שלך, את פרעה, כן, מידת הגבורה. שבט יהודה. אנחנו משניות במסכת ברכות. משנה... גימל. קודם למדנו זמני קריאת שמע בערבית ובשחרית. עכשיו המשנה עוסקת במצב של כשאדם קורא קריאת שמע, מהי מצב גופו, איך הגוף בעמידה, בישיבה וכו'. בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתו ויקרב. ובבוקר יעמדו, שנאמר בשוכבך בקומך. פשוטו כמשמוע, בשוכבך זה לשכב. התיה, מה שנקרא. קומך זה לעמוד. ככה לומד את זה בית שמאי את הפסוק, ואומר, יש איזה השלכות לגבי קריאת שמה. כמו שכתוב, ככה אתה צריך לקרוא. בית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו. זה לא, בשוכבך ובקומך, הוא לא בא ללמד אותו למצב הגופני, אלא כל אחד כדרכו שנאמר, הוא בלכך בדרך. אם כן, למה נאמר בשוכבך ובקומך? יש היגיון בדברי בית שמאי, שאומרים בשוכבך ובקומך. אז בית הלל מתייחס לבית שמאי, בשעה שבני האדם שוכבים, בשעה שבני האדם עומדים, לא המצב הגופני, אלא הכוונה היא לזמן, בשוכבך כששוכבים, דהיינו בלילה, ובשעה שבני האדם עומדים, היינו בבוקר. אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך, והייתי חוכמולוג, והתאתי לקרות כדברי בית שמאי, וסיכנתי בעצמי בפני הליסטים, למה? הוא הולך בדרך, הוא פתאום מטה, שוכב בו. הוא אומר, יבואו ליסטים לגזלנים ויכולים להרוג אותו חס ושלום. באמצע הדרך זה, אמרו לו, חכמים, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. כן? מה אתה, אתה, אתה חושב שאתה תגזור לעצמך דין, אתה תקווה לעצמך? בכל מקום הלכה כמי, למה כבית הלל? קודם כל קבעו את זה, אבל הוא היה בעל מידת הענבה, זה היה מאפיין את הלל הזקן. אז אתה לא יכול לעשות דין לעצמך. אם קבעו כבית הלל, אז כבית הלל, אז אתה הולך בדרך, אז בלכתך בדרך, אתה לא פתאום, אופ, בית שמאי, אני הולך כבית שמאי. בוא נראה את זה בתוך את הפרש, את הפירוש. בית שמאי אומרים בערב כקריאת שמה, בערב כל אדם יתו על צידה ויקרו את שמה בדרך שכיבה. בבוקר בקריאת שמה, בבוקר יעמדו ויקרו בעמידה, שנאמר בשוכבך ובקומך. כתוב זה בא ללמד, לדעת בית שמאי, שיש לקרוא בערב דרך שכיבה ובבוקר דרך קימה. בית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו, בין בערב, בין בבוקר, קורא כל אדם ישמע כרגלו. שנאמר ובלכתך בדרך, הרי שאדם קורא גם דרך הליכתו. אם כן, למה נאמר בשוכבך ובקומך? בשעה שבני אדם שוכבים, בשעה שבני אדם עומדים. לא בא כתוב ללמד דרך קריאה, אלא זמן, לא את המצב של האדם, אלא זמן. כי מצווה לקרות שמה פעמיים ביום, בזמן שכיבה או בזמן כמעט, דיינו בערב ובבוקר. זה דרך אגב גם המשנה הראשונה, שאומר ממתי קוראים קריאת שמה בערבית, אז הוא מחלוקת שם בין רבן רבי אלעזר לגבי אליעזר ורבן גמליאל שם, אז גם הם דנים לגבי גורם הזמן, שזמן הליכה לשכב. כן? גם כאן הוא אומר, בית הלל, זה לא מדובר על מצב הגוף, אלא על הזמן. אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך, פעם הלכתי בדרך והתאתי לקרות כדברי בית שמאי. כיוון שהגיע הזמן קריאת שמה בערב, ירדתי מעל החמור, וקראתי שמה דרך שכיבה כדעת בית שמאי. וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים, כשהייתי בדרך הייתי עם סכנה, מפני השודדים שמסתובבים בדרכים. ויש מפרשים שאומנם באו ליסטים ושדדו, וחייו היו באמת בסכנה. יש גם פירוש כזה ממש. אמרו לו חכמים לרבי טרפון, כדאי היית לחוב בעצמך. רואה היית להתחייב בנפשך, כלומר שאילו היו הורגים אותך, אז היית חייב מיטה במיטתך. אמנם הם הרגו אותך, אבל למה עברת עבירה? שעברת על דברי בית הלל, שהיית בדרך כדי לקיים דברי בית שמאי, בדרך כדי לקיים דברי בית שמאי. בירושלמי אמרו, בוא וראה, אילו לא היה קורא שמה כלל, לא היה עובר אלא על עשה. עכשיו שאיתה וקראו דברי בית שמאי, נתחייב גם איתה. מבואר בהגרה, שאומנם במקום שבית שמאי מחמירים ובית הלל מקלים, מותר לו לאדם להחמיר על עצמו לנו כבית שמאי. אבל כאן, בעניין קריאת שמה, אין בכלל חומרה וכולה. אלא מחלוקת בפירוש הכתוב בשוכבך ובקומך. ולפי בית הלל, אין בכלל מצווה להטות, ואין בזה תועלת כלל. לכך עובר על דברי בית הלל, הרי הוא מתחייב בנפשו. אנחנו באורות, באורות ארץ ישראל. סעיף ב'. הסעיף הזה עוסק בקשר בין לימוד קבלה או לימוד רזי תורה ובין קשר לארץ ישראל, ההכרה בחשיבותה של ארץ ישראל. ידוע שרבים מגדולי גדולי המקובלים, רוב רובם של המקובלים היותר גדולים, הם עלו לארץ ישראל. הרמב"ן, האריז"ל, הרמח"ל, הרב קוק, אני לא מדבר, הגאון מווילנה שלח את תלמידיו, של תלמידי הגר"א, בעל שם טוב את חסידיו, עליית החסידים. למה, מה, אלה שעסקים בפנימיות התורה, הם מכירים בחשיבות, בערך, בסגולה, נאמר ככה, המיוחדת של ארץ ישראל. וכאן הרב מדבר על אלה שלא עסקים בקבלה ודברים כאלה, שאצלהם ארץ ישראל לא תופסת כל כך מקום. בוא נראה את זה בתוך. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, סודות התורה, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי התנקרות, יש כאן התרחקות, תשימו לב, יש התנקרות, נגד. על ידי התנקרות אל סוד השם נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים ודברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה, וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת היא כן מצד עצמותה. אני אסביר גם עוד אותה, אני רוצה להבין את הדבר הזה. בלימוד תורה וקיום המצוות, כל הדברים, הדברים האלה, יש מימדים, יש מדרגות מדרגות. נכון, יש מצווה, צריך לקיים את המצווה ולא לשאול שאלות כאלה ואחרות. אבל התורה והמצוות הם מבחינת גופי תורה, הגוף. והנשמה, זה הצד הנסתר, הצד כמו נשמה וגוף האדם. זה דבר נסתר, זה לימוד החוכמת, חוכמת הרזי תורה, סוד השם נראה. אז הוא אומר, אדם יכול לחיות מבחינה דתית, באופן מסגרתי, הכל בסדר, אני עכשיו בא מהקלות, אני יכול להגיד לכם, זה נכון. מה חסר שם? חלב כשר, חלב ישראל, יש? יש. לחם ישראל, יש? מקווה, יש? בכנסת יהיה, מה חסר? שום דבר לא חסר. נזכר שהיה לי שכן שהוא היה מאמריקה, שהוא בא לארץ, הוא לא נקלט כמה שנה, וירד חזרה לאמריקה. כשהוא בא לסדר כל העניינים, שאתה נורא, מה נשמע באמריקה? הוא אומר, הכל טוב, לא חסר לי שום דבר. אמרתי, מה לא חסר לך? מה שאמר לי כרגע, יש לי חלב ישראל, פת ישראל, יש לי בתנסת, יש לי מיקווה, יש לי חינוך דתי, יש לי הכל, יש לי... אמרתי, בארץ ישראל לא חסרה לך? לא. אמר, אז יש לך בעיה. הוא התפלל, הוא אומר, תחזי נהננו בשולחן לציון ורחמי. זה לא חסר לך, זה איזה מין תפילה. כן, אתה חי את המסגרת, אבל לא את ה... את הנשמה, את התוכן, את הלוח. זה מה שהרב אומר. הרב אומר שאדם שלא עוסק בצד הפנימי, אז המסגרת כאילו מספקת אותו, הוא לא צריך יותר. מדוע? כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והמלאכה, וכל תוכני האומה, בניינה אומר, אני, כל החיצוניות הזאת, היא מספקת את צורכי, וזה מספיק לי הדבר הזה. היה לי ויכוח כמה עם תמיד חכם על העניין של לבוא, הוא ציוני דווקא. אבל בכל זאת הוא מתלבט אם לבוא לארץ או לא, כן. שלמה אמרת, שאלתי אותו. אז הוא אמר לי, בגלל חינוך הילדים. בארץ, הוא אומר, יש סיכון גדול שילדים אולי התקלקלו ודברים האלה. וכאן הוא אומר, תראה, הכל מסודר, הכל... אז אמרתי לו, הוא ציוני, אמרתי לו, זה... זה תירוץ יפה, אבל זה לא אמיתי. בסדר, יש לך מסגרת. אבל יש דברים שלמעלה מהמסגרת. יש מהות, יש אמת, אמת מארץ תצמח. הוא מחור אדם נחמד, אני מקווה שהוא יעלה עם ילדיו, יעלה לארץ ישראל. והרב מסביר גם, יסוד ציפיית הישועה אצל אדם כזה, שהוא עוסק רק בחיצוניות, כן? הוא אצלו כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. אצלו, מה זה ציפייה לישועה? להגשמת נביאי ישראל, קיבוץ גלויות, כל הדברים האלה. הוא אומר, זה חשוב, קבץ נדחי ישראל, זה חשוב, אבל זה לא מרכזי. זה ענף צדדי, הוא קורא לזה. זה לא שייך לגזע, זה לא הכי. כן? וזה בעצמו הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת על השד כזאת, זאת אומרת, שאין לה תוכן. הרב מאיר כאן הערה, לא שוללים אנחנו כל מין סיור והבנה מיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזה צורה שהיא... בסדר, יראת שמיים זה טוב מאוד. יראת אתה, יראה אלה, מדרגות, לא, אבל לא שוללים את הדבר הזה. אבל מה כן? רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה. זאת אומרת שהיא באה לשלול נגד לימוד ברזים, נגד הפנימיות, נגד מעלתה של ארץ ישראל שהוא בא כתוצאה מהלימוד של הרזים. אם הולכים נגד, על זה צריך להילחם. כי זה אסון, זה כאילו אתה הולך נגד הנשמה. הרי התורת הנסתר זה נשמת התורה. אז אתה הולך נגד הנשמה, זה כבר חמור. כי זהו אסון שהולכים נגד הפנימיות של התורה. שאנו חייבים ללחום איתו בעצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה.